אנחנו ביום שלישי לפרשת בראשית, פרק ב', פסוק כ'. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. פסוק כ"א: ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתנה. אומר רש"י: ולאדם לא מצא עזר, ויפל השם אלוקים תרדמה. מה הקשר בין שני הפסוקים הללו שאחד בא אחר השני? ורש"י, כשהביאן, הרי למדנו בסוף השיעור של אתמול שהקדוש ברוך הוא הביא את כל הבהמות החיות והעופות לאדם הראשון כדי שהוא יקרא לכולם שמות. אומר רש"י, כשהביאן, הביאן לפניו כל מין ומין זכר ונקבה, הביא להם זוגות זוגות. אמר: לכולם יש בן זוג ולי אין בן זוג. ככה אמר אדם הראשון. מיד ויפל, לכן כתוב מיד לאחר מכן ויפל השם אלוקים, כדי לפעול שגם לאדם יהיה בן זוג. מצלותיו, מה הכוונה מצלותיו? אמרה שמסתרב, מסתרב פירושו מהצד שלו. איפה רואים שמצלותיו, צלע זה צד? אמרה שכמו הוא לצלע המשכן שכתוב בספר בשמות, יש שם הלשון צלע, צלע זה צד. אומר רש"י: זהו שאמרנו, זה מה שרש"י כבר אמר קודם, למדנו את זה בפרק הקודם בפסוק כ"ז. אמר שם רש"י: שני פרצופים נבראו. הרי רש"י אמר שמלכתחילה ברא אותם הקדוש ברוך הוא ביחד, הוא היה מחובר, מהגב שלו הייתה חווה ומקדימה זה היה אדם. אז כאשר ויפל תרדמה, אז הוא פשוט הייתה נסירה שהוא ניסר את החלק הזה מהחלק הזה והביאה אליו. ויסגור, אומר רש"י, ויסגור מקום החתך, כי הרי הייתה נסירה, היה חתך, אז הקדוש ברוך הוא היה צריך לסגור את זה. וישן ויקח, למה צריך לעשות את זה בהרדמה, את הדבר הזה? אומר רש"י, שלא יראה חתיכת הבשר שממנו נבראת ותתבזה עליו, שלא יראה את התהליך. פסוק כ"ב: ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם. אומר רש"י: ויבן, למה כתוב לשון ויבן כאילו בונה כאן איזה בניין? אומר רש"י, באמת כבניין רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא ברא את האישה באופן כזה שחלל בית הרחם שלה רחב מלמטה וקצר מלמעלה, והמטרה היא לקבל הוולד. כאוצר של חיטים, כמו ששמים חיטים בתוך מחסן, בתוך מקום, ולאחסן אותם, שהוא רחב מלמטה וקצר מלמעלה, שלא יכביד מסעו על קירותיו. כי אם יהיה רחב מלמעלה, אז המסע יכביד על הקירות, תשים רחב מלמטה כדי שכל הכובד ירד כלפי מטה. ואיבן וגומר את הצלע וגומר לאישה. אומר שהכוונה היא ברור בפסוק שלא שהוא בנה את הצלע לאישה, לתת את זה לאישה. למה פרוש לאישה? להיות אישה. לאישה כאן הכוונה להיות אישה. כמו ויעש אותו גדעון לאפוד, והכוונה שם בפסוק שכתוב להיות אפוד. פסוק כ"ג: ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקח הזאת. אומר רש"י, זאת הפעם מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה, זאת אומרת במחשבתו הוא חשב וחיפש בן זוג, אז הוא חיפש במחשבתו, אולי זה, אולי זה, אולי זה, ושום דבר לא התיישב לו שזה יכול להיות בן זוגו, ולא נתקררה דעתו עד שבא על חווה. לזאת יקרא אישה כי מאיש וגומר, לשון נופל הלשון, לא. זה שקוראים לה אישה, אז הפסוק בעצמו מסביר למה, כי מאיש לוקחת. המילה אישה נלקח מהמילה מאיש, מכאן שנברא העולם בלשון הקודש, כי הרי רק בלשון הקודש, אז איש ואישה זה מאותו שורש ממש, ולכן הוא קרא לה בשם הזה. פסוק כ"ד: על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אומר רש"י, על כן יעזוב איש, מי אומר את הפסוק הזה על כן יעזוב איש? זה לא בא בהמשך לפסוק כ"ג שכתוב ויאמר האדם, שאדם אומר את זה, אלא את הפסוק על כן יעזוב אומר רש"י, רוח הקודש אומרת כן, זה הקדוש ברוך הוא אומר שיעזוב איש את אביו ואת אמו. מה הכוונה בדבר יעזוב את אביו ואת אמו? לפי פירוש הפשוט של הפסוק כאן אומר רש"י, לאסור על בני נוח את האריות. יעזוב את אביו ואת אמו ודבק באשתו, פירושו שאסור לו לשאת אף אחד, לא אביו ולא אמו, ויש עוד רשימה של כל השש האריות שקיימים, אלא רק את אשתו. לבשר אחד, איפה שייך לומר שהוא ואשתו הופכים להיות לבשר אחד? הרי כאן תמיד הם יישארו שניים. מסביר רש"י, הוולד נוצר על ידי שניהם, ושם נעשה בשר עם אחד. כי הוולד שנולד הוא בעצם יצירה שמחברת ביצירה הזו את האדם ואת האישה. סוג חפי, והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. אומר רש"י, ולא התבוששו, שלא היו יודעים דרך צניעות. מה פירוש לא היו יודעים דרך צניעות? ודאי שהם היו אנשים שהבינו מה זה צניעות, אבל לא, כשאין יצר הרע, אין הבדל בין פנים מגולות למקום אחר מגולה, זה מה זה משנה? היצר הרע הוא זה שגורם לצורך להסתיר חלקים מסוימים. ומכיוון שאז עדיין לא היה יצר הרע, זה הפירוש שלא היו יודעים דרך צניעות להבחין בין טוב לרע. ואף על פי שניתנה בו דעה לקרות שמות, למרות שדעה הייתה לו, לא ניתן בו יצר הרע. יצר הרע לא היה, עד אוכלו מן העץ. ונכנס ביצר הרע וידע מה בין טוב ורע, אבל עד שלא נכנס ביצר הרע, אז אין שום סיבה להסתיר שום דבר, כי הכל נראה רגיל וטילי. פרק ג' פסוק א', והנחש היה ערום מכל חיית השדה, אשר עשה אדוני אלוהים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן? מסביר רש"י, והנחש היה ערום, שואל רש"י שאלה, מה עניין זה לכאן? מה קשור הפסוק הזה להמשך מה שלמדנו, שאדם ואשתו היו ערומים? זכורה, ההמשך של הפסוק שאדם ואשתו היו ערומים, מה היה צריך להיות ההמשך? ההמשך היה צריך להיות מה שנלמד בעזרת השם בסוף השיעור, שכתוב שם שויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קטנות אור וילבישם, זה צריך להיות ההמשך, מכיוון שהם היו ערומים, אז ילביש אותם קטנות אור. מה קשור אחרי ששניהם ערומים, שהנחש היה ערום מכל חיים? מה הקשר בין שני הדברים? מסביר רש"י ומפרט את שאלתו. היה לו לסמוך ויעש לאדם ולאשתו קטנותו וילבישם, אלא ללמדך מאיזה סיבה קפץ הנחש אליהם. פתאום הנחש מחפש להיכנס בעניין הזה של לפתות את האישה עם עץ הדת. ראה אותם ערומים ועוסקים בתשמיש לעין כל ונתהווה לה. הנחש רצה שהאדם ימות והוא רצה לשאת את חווה. ערום מכל, ערום מכל פירושו שהוא היה ערום, פירושו שהוא היה חכם, הוא אפילו היה לדבר, כתוב ויאמר לאישה, היה לו את היכולת פשוט לנהל שיחה עם חווה. אומר רש"י, לפי עורמתו וגדולתו הייתה מפלתו. ערום מכל, ערום מכל. כמה שהוא היה גדול וחכם, המפלה שלו הייתה כזו שאפילו שבחיה ובעלי חיים אחרים נשאר להם, אם אין להם דיבור, יש להם לפחות אפשרות להשמיע קולות, הנחש אפילו קולות הוא לא יכול להשמיע. נלקח ממנו מרוב גדולתו שהיה כשהוא נהיה ערור, אז מידה כנגד מידה נלקח ממנו הכל.
אבל לא התבושש הוא כיוון שלא היה להם יצר הרע.
נכון, זה מה שאמרנו, זה מה שקרה, קראנו קודם
רש"י.
נכון, אבל רש"י אומר שיש כן המשך בין שניהם, שמכיוון שהוא ראה אותם במצב כזה, אז זה גרם לו לנחש, כי הוא בעצם מייצג את היצר הרע בעולם, הנחש. אף כי אמר וגומר, מה מתכוון הנחש לומר, מה מתכוון הנחש לומר לחווה, שמה אמר לכם לא תאכלו מכל, וגומר, כשהוא אומר אף כי אמר, זה בלשון שאלה, האם הוא אמר לכם שלא תאכלו מכל, וגומר, ואף על פי שראה אותם אוכלים משאר פירות, כי הרי מה אנחנו שואל הנחש את האישה, האם אמר באמת הבורא שלא תאכלו מכל עץ הגן, אבל הוא רואה אותם אוכלים מפירות אחרים, ירבה עליה הדברים כדי שתשיבנו ויבוא לדבר באותו העץ. הוא מתחיל לשאול את השאלה באופן כללי על דברים אחרים, כי בעצם הוא רוצה להגיע לדבר על העץ המסוים הזה. התומר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. אומר רש"י, ולא תיגעו בו, הוסיפה על הציווי. מה זאת אומרת? אילו, יש כזה מצב שלפעמים מותר להוסיף כדי הרחקות ועזרות כדי לא להיקשר. חכמים הרי מוסיפים לנו הרבה הרחקות על התורה, סייגים וכדומה. אבל כשחכמים מוסיפים סייגים, הם לא אומרים שהציווי של הבורא היה מלכתחילה גם על זה. הם אומרים לא, הציווי של הבורא היה על מה שהיה. אנחנו מוסיפים סייגים כדי שלא תגיע לזה. פה חווה אבל מעשה הוסיפה על הציווי. היא הכניסה כאילו שהאמירה הייתה ולא תיגעו בו. זה אילו הייתה מוסיפה את זה ואומרת לו, הקדוש ברוך הוא אומר לא תאכלו, אני רוצה לקחת מקדם ביטחון ולומר גם לא תיגעו. אז זה לא היה בזה שום בעיה. אבל כיוון שהוסיפה על הציווי, לפיכך באה לידי גירעון, ושנאמר אל תוסף על דבריו, ככה כתוב במשלי. פסוק ד', ביום הנחש של האישה, לא מות תמותון. מה הכוונה בדברים, איפה הוא יודע לקבוע שלא מוטה מוטון? אז רש"י מסביר מה קרה פה. לא מוטה מוטון דחפה עד שנגע בו, אמר לה כשם שאין מיטה בנגיעה כך אין מיטה באכילה. זאת אומרת שהיא אומרת, הוא אומר לה, ראית בעינייך, בעיניים שלך ש... שלא, שנגעת ולא קרה כלום, אז אין מיטה באכילה גם כן. למרות שמאיפה יודע לומר הנחש שהיא לא תמות, הרי היא אמרה שבאותו יום ימותו, אולי היא עוד, עוד מעט תמות. לאיפה הוא יודע להגיד לה שלא מות ימותו? מה הוא יודע, היום עוד לא נגמר, בוא נחכה אולי עוד שעה, עוד שעתיים, בוא נחכה לסיום היום.
אלא הקדוש
אלא... מה הקדוש ברוך הוא אמר? שביום החולחה ממנו מות תמות, בסדר?
אז איך הוא יכול
לדעת? איך הנחש קובע שלא? כן. הנחש התכוון לומר עכשיו הרי בין כוחו תמותי על הנגיעה, אז תוכלה כבר גם לאכול, מה זה משנה? לא מות תמותי, אי אפשר למות פעמיים. את המוות כבר תקבלי, אז תגיעי כבר, תוכלי, תגיעי, כבר אפשר להתקדם מעלה, לא, כבר לא יהיה יותר גרוע ממה שבעצם כבר קיבלת. סוכי, כי יודע אלוהים כי ביום החולכם ממנו ונפקחו עיניכם ויהיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. מסביר רש"י כי יודע מה הכוונה, כל אומן שונא את בני אומנותו. על הסיבה למה הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול מן העץ, זאת אומרת מן העץ אכל וברא את העולם, הוא הלכה שמסביר לה שהעץ הזה יש לו כזה כוח שהוא נותן כוח של יצירה, וזה הסיבה שהבורא לא נתן לה את האפשרות לאכול מן העץ. והייתם כאלוקים, במה הכוונה והייתם כאלוקים? יוצרי עולמות, יהיה לך כוח יצירה, וזה הסיבה שהוא לא רוצה שתאכלי, אז הוא יצחיל לפתות אותה בעניין. תראה האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה אולי עיניים ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה אמה ויאכל. הכוונה של הנחש הייתה שקודם יאכל רק האדם, כי הוא חשב מצד הדרך ארץ כשמגישים נותנים קודם כל לבעל לאכול ואחר כך לאישה, אז הכוונה הייתה שבעצם רק אדם יאכל והוא ימות ואז הוא יעצור בה מלאכול, וזה בעצם כמו שאמרנו שהוא רצה אותה. אבל מה שקרה זה הפוך, והיא אכלה לפני שאכלה. אומר רש"י ותראה האישה ראתה דבריו של נחש ועינו לה, זאת אומרת הנחש אמר לה דברים ונהנתה מהדברים, זאת אומרת היא התפתתה לדברים ומינתו. כי טוב העץ להיות כאלוקים וכי תאווה הוא לעיניים כמו שאמר לה ונפקחו עיניכם, זה הכוונה תאווה לעיניים, ונחמד העץ להשכיל כמו שאמר לה יודעי טוב ורע. ותיתן גם לאישה, למה היא נתנה גם לאישה? שלא תמות היא ויחיה הוא וישא אחרת. גם אומר רש"י, הרי ידוע שבתורה כי יש גם, זה בא להוסיף, גם לרבות בהמה וחיה, היא נתנה גם לבהמות וגם לחיות. היא אמרה, אז מה יהיה? האנשים ימותו והבהמות יישארו, שכבר כולם ימותו, כמו שאומרים, תמות נפשים, פלישתים, שכולם ימותו. פסוק זין, ותיפקח מעיני שניהם, וידעו כי עירומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. אומר רש"י, ותיפקח, וגומר, מה פירוש, מה נפתח? זו לא ראייה פיזית. לרש"י אומר לעניין החוכמה דיבר הכתוב ולא לעניין ראייה ממש. בסוף המקרא מוכיח, איך אני יודע שהכוונה ותפקחנה כאן זה עניין של חוכמה? כי כתוב וידעו כעירומים הם. מה פירוש וידעו? אף הסומה יודע כשהוא ערום, לא צריך לקבל איזה ראייה מיוחדת, אדם שלא רואה פיזית גם יודע אם הוא ערום. אלא מה הוא וידעו כעירומים הם? הכוונה היא מצווה אחת הייתה בידם ונתרטלו ממנה, היה להם מצווה אחת וגם מזה הם נהיו ערומים, שאין להם כבר גם את הלבוש הזה של המצווה. עלי תאנה אומר רש"י הוא העץ שאכלו ממנו. יש מחלוקת במסכת סנהדרין מאיזה עץ היה העץ הדעת, יש אומרים שזה היה מתאנה, יש אומרים שזה היה חיטה, יש אומרים שזה היה אתרוג, יש כמה דעות בדבר. זה דעת רבי נחמיה שזה היה מתאנה. אומר רש"י בדבר שנתקלקלו בו נתקנו, אבל שאר העצים מנעו מליטול עליהם, שאר העצים מנעו מהם שיקחו עלי תאנה, אבל עץ התאנה לא מנע. למה? כי מי שמקלקל ממנו צריך לבוא התיקון. אומר רש"י מפני מה לא נתפרסם העץ, למה לא כתוב באופן מפורש איזה עץ זה היה? אנחנו צריכים ללמוד את זה מתוך, להבין דבר מתוך דבר. למה התורה לא כותבת במפורש, ואפילו יש מחלוקת בין התנאים איזה עץ? הכוונה שאין הקדוש ברוך הוא חפץ להונות בריאה, אפילו את העץ הקדוש ברוך הוא לא רוצה לבזות, שלא יחלימו ויאמרו זהו שלקה העולם על ידו. כך כתוב במדרש רבי תנחומא, אפילו על העץ הקדוש ברוך הוא חס, הוא לא כתב במפורש איזה עץ.
מאיפה זה בא לכל העולם שזה כאילו
תפוח עץ? פסוק ח' וישמעו את כל אדוני אלוהים מתהלך בגן לרוח היום. ונתחבא האדם ואשתו מפני אדוני אלוהים בתוך עץ הגן. הרי למדנו שאדם היה בתוך גן עדן, שהקדוש ברוך הוא הכניס אותו לשם, ואחרי הסיפור הזה כתוב הישמעו. מה זה הישמעו? אומר שיש כאן איזה קושי, מה שייך כאן לשמוע, איך הם שומעים, מה זה לשון רבים. אז רש"י אומר ככה, כהקדמה, יש מדרשי הרגדה רבים, וכבר סידרום רבותינו על מכונן בבראשית רבה. יש הרבה מדרשים מהכוונה, יש מדרש שאומר שהם שמעו את המלאכים מדברים ביניהם, יש הרבה מדרשים. ובשאר מדרשות, אומר רש"י, ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, ולהגדה מיישב את דברי המקרא דבר דבור על אופנל. הוא אומר שאני לא אוסף של מדרשים. אני בא להסביר פשוטו של מקרא, איך ליישב עד כמה שאפשר להבין את הפסוק במובן הכי פשוט שלו. ואז מסביר רש"י, וישמעו מה שמעו, שמעו את כל הקדוש ברוך הוא שהיה מתהלך בגן. לא שהם שמעו את הקדוש ברוך הוא, שמעו את הכל, שמעו כל אלוקי, מה היה מתהלך בגן? לא השם אלוקי מתהלך בגן, הכל היה מתהלך בגן. לרוח היום, באיזה צד זה היה שהם שמעו את הכל? אומר רש"י, לאותו רוח שהשמש באה משם, וזוהי מערבית. למרות שהשמש באה ממזרח והיא שוקעת במערב. למה אומר רש"י שאותו רוח, אותו צד שהשמש באה משם וזוהי מערבית? אומר רש"י, רש"י מתייחס לאותו זמן, לאותו שעה, השמש הייתה כבר במערב. למה? שלפנות ערב חמה במערב. הרי לפנות ערב שהשמש עומדת לשקוע, היא כבר נמצאת בצד מערב. והם שרחו בעשירית. החטא שלהם היה בשעה העשירית של היום. השעה העשירית של היום זה כבר לפנות ערב, זה כבר שעתיים לפני סיום של היום. ולכן השמש הייתה בצד מערב. פסוק ט', ויקרא אדוני אלוהים אל האדם, ויאמר לו, אייכה. אומר רש"י, אייכה, מה הפירוש אייכה? הקדוש ברוך הוא לא יודע היכן הוא? יודע היה היכן הוא, אלא להיכנס עמו בדברים שלא יהיה ניבה להשיב אם יענישהו פתאום. כדי שאדם יקבל את הדברים וידע בצורה איטית לשמוע, לקבל את התשובה, ורק אז יקבל את העונש שלו. לכן בקין אמר לו, אנחנו נלמד בעזרת השם בהמשך בפרק ד', שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, היי הבל אחיך. שוב, להיכנס עמו בדברים, וכן בבלעם שכתוב בספר במדבר, מי האנשים האלה עמך? גם שם זה להיכנס עמהם בדברים. וכן בחזקיהו בשלוחי מרודן בלדן, שחזקיהו שאל את המלך, ישעיהו הנביא שאל את המלך חזקיהו על השלוחים האלו, שאל אותם מה הם אמרו לך, מאיפה הם באו. כל זה היה כדי להיכנס עמו בדברים. פסוק י', ויאמר את קולך שמעתי בגן ואירא כי אירום אנוכי ואחווה. ויאמר מי יגיד לך כי אירום אתה? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? אומר רש"י, מי יגיד לך, מאין לך לדעת מה בושת יש בעומד ערום? זאת אומרת, למרות שכבר למדנו קודם שהם היו עם חגורות, אבל הם כבר לא היו ערומים לגמרי, הם כבר כיסו את ערוותם, אז ידוע שבהלכה יש שלבים. יש מצב שאם אדם צריך לקרוא קריאת שמע, צריך לדאוג שערוותו תהיה מחוסה. אבל אם אדם רוצה להתפלל תפילת 18, שזה כבר רמה גבוהה יותר מקריאת שמע, לא מספיק רק לחסות את הערווה, צריך שיהיה גם חלקו העליון של הגוף מחוסה. פה הם אומרים ככה, עכשיו יש גילוי אלוקי, ביחס לגילוי האלוקי הנוכחי, אנחנו נחשבים כערומים למרות שערוותנו מחוסה. שואל אותו הקדוש ברוך הוא, מאיפה אתה יודע את ההבחנה ההלכתית הזו, שיש הבדל בין זה לבין זה, זה כבר חוכמה יתרה. אמין העץ בתמיה, פסוק י"ב, ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ באוכל. אומר רש"י, אשר נתת עמדי, כאן כפר בטובה. כאילו אומר, אתה נתת לי את האישה ולכן. פסוק י"ג, ויאמר אדוני אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש אישיאני ואוכל. מה זה אישיאני? אומר רש"י, איתעני, הוא איתה אותי. לא שהוא פיתה אותה, אלא הוא איתה אותה. אם הייתה אומרת הוא פיתה אותי, זה לא תירוץ, אני לא הייתה צריכה להתפתות. אלא איתה אותי זה כבר נחשב כאונס, כמו אל ישי אתכם חזקיהו, ששמע כאן גם הכוונה מלשון עטיה. פסוק י"ד, ויאמר אדוני אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. אומר רש"י, כי עשית זאת, מכאן שאין מהפכים בזכותו של מסית. למרות שהוא היה יכול לשאול את נחש למה עשית, הוא לא שואל אותו למה, הוא מיד אומר, כי עשית, מיד אתה מקבל את העונש, כי מסית לא מחפשים זכויות עליו. שאילו שאלו למה עשית זאת, היה לו להשיב. דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, הנחש היה צריך להגיד, מה פתאום היא הקשיבה לי? קיבלה ציווי אלוקי, לא הייתה צריכה להקשיב לי. לכן הוא לא שאל אפילו את הנחש מדוע. מכל הבהמה ומכל חיית השדה, שואל רש"י, אם הבהמה נתקלל מחיה לו כל שכן, אם אומרים שהוא מקולל מהבהמה, בהמה נחשבת פחותה מהחיה, כי העיבור שלה של הבהמה היא יותר ארוכה מאשר העיבור של החיה, אז הבהמה בכלל נחשבת פחותה מהחיה. אז אם הוא מקולל מהבהמה, הרי בוודאי שהוא מקולל גם מהחיה, למה צריך לכתוב את שניהם? אומר רש"י, העמידו רבותינו מדרש זה במסכת בכורות, ללמד שימי עיבורו של נחש 7 שנים. איך עושה הגמרא חשבון? היא אומרת ככה, חתול, העיבור שלו זה 52 יום. ובהמה, העיבור שלה זה פעם, היא מתעברת פעם ב-12 חודש. יוצא 52 יום כפול 7, זה ה-12 חודש של הבהמה. אז אומרים ככה, אם הבהמה היא מקוללת מהחיה כפול 7, והנחש מקולל עכשיו מהבהמה, זה גם כפול 7. אז כמה זה כפול 7? זה 7 שנים. כפול 7 של הבהמה. על גחונך תלך, אומר רש"י, רגליים היו לו ונקצצו. פסוק י' ד', ואיבה השית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרה, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. אומר רש"י, ואיבה השית, אתה לא נתכוונת, אלא שימות אדם, כשיוכל הוא תחילה, ותישא את חווה. ולא באת לדבר אל חווה תחילה, אלא לפי שאנשים דעתן קלות להתפתות, ויודעות לפתות את בעליהן. לפיכך ואיבה השית, לכן עכשיו כל הצאצאים של האישה, מה שהיא תלד, הם ישנאו את הנחש. ישופך, יחטטך. האדם מקטט ושובר והורס את הנחש עם הרגליים, כמו ויקוט אותו, שכתוב בספר דברים, שמשה רבינו מתאר שם על העגל, ותרגומו ושף התייתי. ואתה תשופנו עקב, מה הכוונה? מה, זה כללה לנחש, שהוא תשופנו עקב. להפך, זה אולי כוח לנחש, הוא יכול להקיש את האדם, איזה כללה יש כאן לנחש? אומר רש"י, הכללה היא שלא יהיה לך קומה. אתה תוכל להקיש אותו, אבל אין לך קומה. אם אתה תוכל להקיש אותו, זה רק בעקב שלו, ובגלל זה הוא ישנא אותך, ולכן הוא יוצא להרוג אותך. אומר רש"י, ותשכנו בעקבו, ואף משם תמיתן. ולשון תשופנו, למה אומרים על ההקשה של הנחש את הביטוי תשופנו? אומר, כמו נשף בהם, שתו בישעיהו, הכוונה היא כשהנחש בא לנשוך, הוא נושף כמין שריקה. עכשיו יוצא כאן שישופך, זה מלשון לכתות, ותשופנו זה מלשון שריקה. זה שתי משמעויות אחרות, אבל רש"י אומר, ולפי שהלשון נופל על הלשון, כתב לשון נשיפה בשניהם, ישופך ותשופנו, השתמשנו באותו לשון, אמרת שהמשמעות שלהם שונה. פסוק תזיין, ואל האישה אמר, הרבה עצבונך וערונך, בעצב תלדי בנים, ולישך תשוקתך, והוא ימשול בך. אומר רש"י, עצבונך זה צער גידול בנים, וערונך זה צער העיבור, בעצב תלדי בנים זה צער הלידה. למה אומרים את זה דווקא בסדר כזה? לא חייב, צריך להגיד בסדר אחר. קודם עיבור, אחרי זה לידה, אחרי זה גידול בנים. כי אצל חווה זה היה הסדר. קודם היה לה כבר בנים אז. אז קודם יהיה לה צער מהבנים שהיא כבר יש לה, ואחרי זה עתידה הרי ללדת את שט. אז מהעיבור והלידה של שט יהיה לה גם כן צער. ולשיח תשוקתך לתשמיש. ואף על פי כן, אין לך מצח לטובו בפה, אלא הוא ימשול בך. הכל ממנו ולא ממך. תשוקתך, אומר רש"י, הכוונה תאוותך, כמו ונפשו שוקקה, שכתוב ישעיהו. פסוק י"ז, הוא לאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. אומר רש"י, ארורה האדמה בעבורך, מה הכוונה? האדמה, לפי הפירוש הראשון שרש"י מביא, האדמה ארורה, לא שהאדמה ארורה, אתה תקבל כללה מהאדמה. דהיינו, תעלה לך דברים ארורים, כגון זבובים ופרושים ונמלים. זה לא בעיה לאדמה, זה בעיה לאדם. פירוש שני, לפי מפרשים נוספים, אז כאן מתחיל ברש"י, פירוש שני, משל ליוצא לתרבות רעה, והבריאות מקללות שדיים שינק בהם. לפי הפירוש השני זה כללה לאדמה בעצמה, שהאדמה מקוללת, למה? כי היא גרמה לאדם את הכישלון. פסוק י"ח, המשך הדברים של הכללה לאדמה, וקוץ ודרדרת צמיח לך, ואכלת את עשב השדה. אומר רש"י, וקוץ ודרדרת צמיח לך, והארץ כשתזרענה מיני זרעים, אז לכאורה צריך לצמוח דברים טובים, תצמיח קוץ ודרדר. קונדס ועקביות. קונדס ועקביות זה ירקות מרים שאי אפשר לאכול אותם ככה באופן ישיר, והם נאכלים על ידי תיקון, צריך מאמץ ועבודה כדי לתקן אותם ואז לאכול אותם. ואכלת את עשב השדה, שואל רש"י, מה כללה איזו? ולא בברכה נאמר לו, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע וגומר. בברכה גם נאמר לו שהוא יאכל את העשב, אז למה כאן יש איזושהי כללה בביטוי ואכלת את עשב השדה? אלא אומר רש"י, מה אמור כאן בראש העניין? ארורה אדמה בעבורך, ביצבון תאכלנה, ואחר היצבון וקוץ ודרדר תצמיח לך. כשתזרענה קטניות או ירקות גינה, היא תצמיח לך קוצים ודרדרים, ושאר עצבי השדה ועל כורכך תאכלם. הכוונה, ואכלת את עשב השדה, זה אומר שאתה תזרע דברים טובים, אבל בסופו של דבר זה יצמיח לך תערובת של דברים טובים עם עשב, דברים פחות טובים, ולא יהיה לך ברירה, אתה תאכל אפילו את הדברים הפחות טובים. פסוק יוטט, בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי אפר אתה ולאפר תשוב. אומר רש"י, בזיעת אפיך, לאחר שתטרח בו הרבה. כאילו המילים בזיעת אפיך, כאילו היה כתוב אחר זיעת אפיך תאכל לחם. פסוק חף, ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. למה זה קשור? מה זה בהמשך לכללות? אומר רש"י, ויקרא האדם, חזר הכתוב לעניינו הראשון, ויקרא האדם שמו. זה בא בהמשך מה שסיימנו ללמוד בשיעור של אתמול, שהוא נתן שמות לכל הבהמות והחיות, אז הוא קרא לה בשם פרטי חווה, ולא הפסיק כל ההפסקה שלמדנו עד פה, אלא ללמדך שעל ידי קריאת שמות נזדווגה לו חווה. כמו שכתוב, כל ההמשך היה בגלל השמות שנתן לבהמות, כמו מה המשך הדברים. הוא לאדם לא מצא איזה כנגדו. כשהאדם הרי למד מקודם ראה את כל הבהמות וחיות זוגות זוגות, אז הוא גם רצה. לפיכך ויפל תרדמה. ועל ידי שכתב היו שניהם ערומים, שמח לו פרשת הנחש, כמו שלמד מקודם. להודיעך שמתוך שראה אותם ערומים וראה אותם עסוקים בתשמיש, נתאבה לה, הוא בא עליהם במחשבה או במרמה, ולכן בא כל המשך הדברים. חווה, למה הוא קרא לה בשם הזה? אומר, נופל הלשון חיה, שמחיה את ולדותיה, כי חיה זה כינוי ליולדת. חווה זה כמו חיה שהיא יולדת את הילדים, לכן הוא נתן לה בשם כזה. כאשר תאמר מהווה לאדם, בלשון אויה. זה אותו שורש חווה וחיה. פסוק חף א', הפסוק האחרון, ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו, קוטנות אור וילבישן. אומר רש"י, מה זה הקוטנות אור האלה שהקדוש ברוך בכבודו בעצמו היה צריך להתעסק ואפילו להלביש אותם? מה, הם לא יכולים להתלבש לבד? את החגורות הם עשו לבד, ופה צריך ממש לפנק אותם ולהלביש אותם. לכן חייבים לומר שהיה כאן משהו מיוחד, שהיה בזה גם מידת רחמים, כי מזכירים כאן גם שם השם, לא רק שם אלוקים. אומר רש"י שני פירושים. יש דברי אגדה אומרים, חלקים כציפורן היו מודבקים על אורן. היה להם, זה לא היה בגד טבעי, זה היה בגד אלוקי בדרך נס, שהיה מודבק כמו ציפורן על כל הגוף, וצריך רק שהקדוש ברוך הוא ילביש להם את הדבר הזה. ויש אומרים, דבר הבא מן האור, זה לא היה בדרך נס כזה, אלא זה היה בגד רגיל שהיה באופן כזה שהיה בזה רחמנות ורקות, כגון צמר ארנבים שהוא רך ורח וחם, רש"י מביא דוגמה מזמנו, מה שהיו משתמשים בבגדים נעימים, ועשה להם קוטנות ממנו, ולכן היה כאן גם מזכור של שם הוויה, שיהיה כאן עניין של מידת הרחמנות.